כל חי אונליין 93fm.co.il
ימי בין המצרים עם הרב שי עמר.
שלום לכל המאזינים. שוב אנו נפגשים לשעה בימי בין המצרים, ימים של מחשבה, של התבוננות, ולא בסתם אני אומר מחשבה והתבוננות, אלו ימים שנוכל לעבור אותם ממש במהירות, אבל בלי מחשבה והתבוננות, לא נפיק את התועלת, לא נפיק את התוכן, את העוצמה, את מה שמסתתר באמת, את הקריאה המיוחדת של הקדוש ברוך הוא, דווקא בימים אלו, ימים שמצד אחד נאמר עליהם, כל רודפיה השיגוה בין המצרים, ימים קשים, אבל מצד שני דווקא בימים הללו, ישנה התייחסות בספרים הקדושים, לעלייה בתורה, לעלייה ביראת שמיים, לאפשרות להתקדם, הרבה יותר מעבר למה שאנחנו חושבים. אבל שוב, הכל בתנאי אחד. כאשר אנחנו נתבונן, כאשר אנחנו נראה את הדברים בעין של אדם גדול, מה פירוש אדם גדול? הרי אנחנו מדברים על אנשים שעברו את גילה ה-20, 25, לא מדברים פה עם ילדים קטנים. התשובה היא, אצל הקדוש ברוך הוא, לא משחק הגיל. אצל הקדוש ברוך הוא חשוב לו מאוד ההתבוננות, ההסתכלות, הרצינות, האחריות שאדם משדר בכל מצב ובכל מקרה אליו הוא נקלע. יכולים שני בני אדם לחוות את אותו ניסיון. זה יוצא שבור ורצוץ בשן ועין, וזה יוצא שמח וטוב לב, עלה ב דרגה נוספת ברוחניות ובדברים אחרים. כיצד ייתכן ששני בני אדם הגיעו לאותה נקודה, לאותו ניסיון, לאותו משבר, זה יצא בהצלחה וזה יצא בכישלון, אפילו יותר ממה שהוא נכנס? התשובה היא, כל אחד יכול לתפוס את הניסיון כמנוף לעלייה ולהצלחה, ומאידך אפשר לתפוס את הניסיון כדבר של ירידה, נחיתה, ללכת אחורה. איך זה ייתכן? ידוע שניסיון זה מלשון נס להתנוסס. זהו ביטוי להרמת דגל גבוה. ניסיון יכול להוביל את האדם למקום גבוה, וחלילה להפך. ומדוע? אם אני תופס את הניסיון ורואה בו כמנוף לעלייה, אני מבין שאלוקים הוא זה שהחליט אחרת ממה שחשבתי. במאמר המוסגר, נמצאים היום אנחנו בדור שאם הקדוש ברוך הוא לא מודיע לנו לפני כן שהוא מתכנן משהו מסוים, יש לנו כבר טענות כלפיו. אם לא כלפי חוץ, אז כלפי פנים. אבל אם האדם מבין שהניסיון זה מעט הבורא יתברך, ועד רבה, בשעת ניסיון יכול האדם לפגוש את עצמו, יכול האדם להכיר את הערך של עצמו יותר, יכול האדם לראות את החסרונות שלו ולדעת להתמודד איתם. כי כאשר נמצא האדם בגובה, במקום שהוא לא רואה אף אחד, הבעיה היא שהוא גם לא רואה את עצמו. הוא גם לא רואה את החסרונות שלו. הוא לא רואה את הליקויים שלו. הוא לא מבין שיש לו אפשרות דווקא במצב הזה להתקדם ולעלות הרבה יותר גבוה מהיכן שהוא נמצא. הוא רואה את הימים הללו של הניסיונות, של הקשיים, אליהם הוא נקלע כימים של שנאה, כימים של קושי, כימים שהוא יזכור אותם, או יותר נכון, הוא יעדיף לא לזכור אותם. הוא יעדיף לשכוח מהם. אלו ימים שמבחינתו הם מוקצה. הם מוקצה. למה? כיוון שהוא רואה בימים הללו ימים של כישלון, ימים של אכזבה, ימים של עצבות. מי רוצה לזכור ימים של אכזבה? מי רוצה לזכור ימים של כישלון? מטבע האדם לזכור דווקא את ימי העלייה, את ימי השמחה, את ימי ההצלחה, את הימים שבהם הוא הרגיש שהוא התקדם, אין מבחינה גשמית ואין מבחינה רוחנית. אבל ימים של אכזבה, של כישלון, אדם לא מעוניין לזכור. אבל צריך לזכור האדם דבר אחד חשוב. ימים של ניסיון וכישלון בכל התחומים של האדם, בתחום האישי, הפרטי ובתחום הכללי, עם בני אדם. אם האדם יסתכל על הימים הללו דווקא כימים שיכולים להוביל אותו לעלייה, איך זה יכול להיות? הרי אלו ימים של כישלון. התשובה היא, תלוי איך אתה מסתכל על הדברים. אתה יכול לראות את הדברים בעין של כישלון, של אכזבה, של מצוקה, ואתה יכול לראות את הדברים בעין של הצלחה גדולה. ומדוע? כאשר נקלעתי חלילה לניסיון, ואני מרגיש שאני לא יכול לעמוד בו, אבל אני מאמין ויודע את דברי חז"ל, שהקדוש ברוך הוא לא נותן לאדם ניסיון, אלא אם כן הוא יכול לעמוד בו, ואני מאמין במה שהם אמרו. אני לא לוקח את הדברים רק חלילה כאיזה סטיקר. אני מאמין, כי אם חז"ל אמרו, אז הם יודעים מה הם אמרו. אני מאמין בזה. אם אני מאמין בזה, אני גם חי על פי הדברים הללו. ואם אני חי על פי הדברים הללו, או פה הדברים מתחילים לקבל היבט אחר לגמרי. אני רואה את הימים של הכישלון. בואו ניקח דוגמה. פיתרו את האדם מהעבודה. זה מאוד לא נעים. ובפרט אם זה עבודה של שנים, שאדם השקיע וטרח ועמל ועבד. ובואו ניקח אפילו מקרה קיצוני של פיתורים מהעבודה באופן שהוא רואה, יש פה מחדל. פיתרו אותו סתם, בלי סיבה באמת מוצדקת, רצינית. התשובות שהוא מקבל, אלו תשובות מגומגמות. תשובות שפשוט אי אפשר לראות אותם בעין אחרת חוץ מכישלון אחד גדול של כל המערכת. אבל האדם הזה מקבל את הפיתורים, יוצא מהעבודה, נבוך, מבולבל, תחושה של חוסר ודאות, מה אני אעשה? איפה אני אעמוד? מי יקבל אותי? ואם הוא קצת בגיל מבוגר, מי יקבל אותי בגיל כזה? ואם הוא צעיר, ישאלו אותי למה פיתרו אותי, מה אני אגיד, איך זה ייראה? הוא מתחיל לפתח כל מיני דמיונות ומחשבות, הוא יכול לתפוס את הימים הללו כימים של כישלון, של מצוקה, אכזבה, ולהפך ימים של הצלחה. איך? פה אני רוצה ברשותכם פשוט עבודה עצמית פשוטה, אומנם היא פשוטה כלפי חוץ, אבל בפועל היא קשה לעשייה למי שמקשה על עצמו את המבט לחיים. בואו ניקח את הדוגמה הקלאסית הזאת של פיתורין מהעבודה, אם אפשר לומר דוגמה קלאסית, שהיא באמת דוגמה לא נעימה. אני יכול לראות את זה בצורה הכי שלילית שיש, ובזה אני לא צריך להרחיב ולהסביר, כי הדברים ברורים, מי שעבר את זה יודע שזה לא נעים, אבל איך אני יכול לראות בזה מנוף להצלחה? כבוד הרב, נכון, חז"ל אמרו שלא מביא הקדוש ברוך הוא ניסיון לאדם, אלא אם כן יכול לעמוד בו. נכון. גם כתוב שהכל כתוב וקצוב מראש השנה, וזה כבר נגזר לפני 10 חודשים. נכון. אבל זה קשה. איך אני אתעלם מהקושי? אני אשקר את עצמי? אני ארמה את עצמי? איך היחס שלי, כיהודי מאמין, למקרה הזה, לסיטואציה הזאת, למצב הלא נעים הזה? ואני רק נתתי דוגמה של פיתורים מהעבודה. לפעמים אלו דברים של ניסיונות בתוך הבית, משברים בשלום בית, קשיים, אי הבנה בין הורים לילדים. לצערנו הרב, זה קורה יום יום למי שמתעסק בזה. הדברים קשים וכואבים, בלי שום ספק. אף אחד לא יכול לומר אחרת. אם מסתכלים על הדברים כמו שמסתכלים, הם צורבים מאוד. הרבה יותר ממדוזה, אפילו מכמה. הרבה יותר מזה. התשובה היא כך. אני יכול לקחת את הדוגמה של פיתורים מהעבודה, ולומר לעצמי, נכון, היה כאן מחדל, היה כאן קושי, היה כאן חוצפה, היה כאן הכל גרוע. את כל פנים, בחודש האחרון, שאז כבר חשתי שאני הולך כנראה לצאת החוצה מהעבודה הזאת. נכון. מה שהם לא בסדר, הם לא בסדר. אבל אם אני אתחיל לשקוע, אם אני אתחיל לכנס את עצמי בחינוך שאני כביכול מרגיש שאני צריך לחנך אותם, למרות שאני לא יכול לחנך אותם, אבל יש לי טענות על הבוס ועל הסגן שלו ועל העוזר שלו, שורה האחרונה, זה יעזור לך, זה לא יעזור לך, אתה רק תאכל את עצמך על כורחך, אתה צריך להתחיל להתמקד על מה שיש ולא על מה שאין, כי מה שאין אין, ומה שיש אתה תחליט איך הדברים יראו ולאן זה יצעד, באיזה מסלול, האם במסלול של מסכן, מאוכזב, דיכאון, או במסלול של מצליח ומסתכל קדימה בשאיפה לעתיד, ולא להסתכל על מה שהיה, כי מה שהיה היה. זה כואב, אבל אם אני אתמקד ויתעסק וכל עסקי יהיה במה שהיה, אני לא יוכל להתקדם ולו במעט. אני רק יהיה שקוע בכאב, בצער, אבל בפועל אני לא אגרום לעצמי שום דבר חיובי. ועד רבה, אחרי שהוציא אותי מהעבודה, אני יכול לומר לעצמי, מה שהם לא בסדר זה לא בסדר. אבל אני, אולי אני אראה, אולי היו נקודות באמת, שלא שמתי לב עליהם במרוצת השנים. אולי זה נקודה כזו או אחרת, שאני באמת ישנן לעצמי ולאבא בעבודה הבאה בעזרת השם, אני יותר ישים לב. אולי באמת אני קצת הייתי זקוק לפסק זמן הזה, עבודה של כל כך הרבה שנים, קצת להיפגש עם עצמי. אני נפגש עם כל כך הרבה אנשים ביום, אבל האדם היחידי שאני לא נפגש איתו זה אני בעצמי. אני לא זוכר את המעלות שלי, את החסרונות שלי. אני באמת מרגיש שאני זקוק לפסק זמן הזה. והנה, זה אומנם הגיע בצורה לא נעימה, בלית ברירה, איך שתגדירו את זה. אבל זה כבר הגיע. למה שאני לא ינצל את הפסק זמן הזה לחשיבה חיובית, לבניית המערכות שקרסו מבחינתי? אבל זה רק בתנאי שאני אדע ויבין שגם מצבים של ניסיון וכישלון אלו ימים שיכולים להפך לימים של מנוף והצלחה. אין ספק שהדברים מאוד קל לומר אותם. קל לדרוש אותם ברבים, זה מאוד קל. קל לומר, אבל קשה לעשות. אני לא אומר שלא. אבל גם להתבחין וללכת במסלול של מסכן, ולהגיד אני לא מסוגל ואני לא יכול, ולראות רק את מה שאני לא מסוגל, זה גם בעיה. כיוון שתפקיד האדם להתמודד, כדי שחלילה הוא לא יתמוטט. ולצערנו, אנחנו רואים את זה יום יום. כל מי שמתעסק כרב קהילה, כמורה צדק, כיועץ כזה או אחר, יכול לשמוע טענות קשות, בכל מיני תחומים, בזוגיות ובחינוך ילדים, וסתם באדם שבא להתייעץ על העבודה האישית שלו, אפילו הרוחנית שלו, ואתה לפעמים שומע טענות קשות, קשות מאוד. אתה יודע שבסופו של יום ייתכן, וכל הטענות גם יופנו אליך, כמי שבא באמת לעזור ולייעץ, בלי שום אינטרס. אבל בסוף אתה תצא זה שכנראה יופנו אליו כל התותחים, כנראה. ואתה צריך להיות חזק. למה? כיוון שאותם אנשים שיושבים מולך, לא תמיד ידעו שצריך להתמודד. לא תמיד ידעו שיש אפשרות להתמודד. אז הם פשוט הרימו ידיים. וזה בא כלפי אותו רב או יועץ שיושב ממולם. נכון, להקשיב זה מתנה. לא כל אחד יודע להקשיב. להקשיב ולשמוע ולדעת להיכנס לנבחי נפש האדם ולתת הרגשה לשני מעבר לכל ייעוץ מקצועי כזה או אחר. תזכור קודם כל שיושב לפניך בן אדם, שחווה קושי, טראומה, חווה מהלך לא נעים, חווה פיצוץ כזה או אחר בבית או בחינוך הילדים שלו, להקשיב. זה הדבר הראשון, אמת ויציב, וזה חובתו של המטפל, המייעץ והרב, נכון. אבל מחובתך, כמי שמתמודד בחיים, לזכור שזה לא בושה גם לבקש עזרה וכלים להתמודד. אבל תדע שבלי להתמודד, יום אחד, אם לא היום, עוד 10 שנים, אותה בעיה שניסית לשים מתחת לשולחן ולהתעלם ממנה, בעל כורחך היא תצוף, בעל כורחך היא תגיע, אבל לפעמים היא עלולה להגיע בכל מיני צורות שלא חלמת, שאז המכה תהיה הרבה יותר קשה. הרבה יותר כואבת. ימי בין המצרים קשורים לכל מה שהבאנו. אלו ימים שמצד אחד נאמר עליהם, כל רוטפי הישיגוה בין המצרים, ימים שנוהגים בהם מקצת מדיני אבלות. זה מתחיל ביוד זיין בתמוז, ועולה בראש חודש אב, והשנה לחלק מהעדות, יש שבוע שחל בו, לחלק אין, אבל מה שבטוח שתשעה באב יש לכולם, ואז זה מגיע לשיא ביום 9 באב, אבל מה אני עשיתי בשלושת השבועות הללו? מה אני חשבתי? מה אני ניסיתי קצת לדלות מהימים הללו בשבילי, לטובתי? דבר אחד למדנו, שבתוך כל הקושי אפשר לראות גם את הנקודות הטובות, אבל תלוי באיזה מבט אתה מסתכל. תלוי באיזה דרך אתה בוחר. האם בדרך של קושי, של להסתכל תמיד מה אין לי, או הפוך, מה אין לי אין לי, ומה יש לי, לא בטוח יהיה עוד דקה. אז כנראה הדרך הטובה זה לראות מה יש לי ושם להתמקד.
עכשיו איתכם ימי בין המצרים עם הרב שי עמר.
לאחר שהבנו שבתוך החושך ישנם גם נקודות אור ואפשר, ותלוי הרבה בנו, זה תלוי הרבה בנו, איך אנחנו מסתכלים על כל מקרה שהגיע לפתחנו, אני לא חולק, ואני לא מאמין שמישהו יחלוק, שכל מקרה שלא יקרה, זה בוודאי לא נעים, וברגע הראשון יש את הבעלה הראשונית, את איך אני אתמודד עם זה. זה חלילה יכול להיות ניסיון רפואי, זה חלילה יכול להיות ניסיון עם חינוך הילדים, או בשלום בית, שאדם לא חולם שזה יגיע אליו. ויום אחד זה הגיע, והוא לא יודע איך לאכול את זה, אם נשתמש בביטוי הזה. הוא לא יודע איך להשתמש בכלים שיש לו, אם בכלל. אבל צריך לזכור דבר אחד. בוודאי שעל רגל אחד לא ניתן להסביר את הכל, אבל דבר אחד ברור כן צריך לומר. תדע לך, יש הקדוש ברוך הוא בשמיים שמלווה אותך, שהוא נתן לך את זה, הוא יכול גם לקחת את זה ממך, אבל כשהוא נתן לך את זה, הוא נתן לך גם את הכוחות והכלים להתמודד עם זה. עצם הידיעה שיש מישהו, וליתר דיוק, מי שמנהל את העולם, מי שבכוחו נמצא הכל, ברצונו משפיל גאים, וברצונו מגביה שפלים והכל בידיים שלו, הוא מלווה אותך. ואז הוא אומר לי, כן כבוד הרב, אבל אני לא ברמה כל כך גבוהה של רוחניות. אני לא כזה צדיק. גם לי זה נאמר, התשובה היא, דווקא במצבים האלו, דווקא במצבי שבירה, מצבי כישלון, יכול האדם להכיר את נקודת האמונה הפנימית שלו, את הכלים החבויים בתוכו, את הפוטנציאל העצום התמון בתוכו. לא פעם, אני רואה ואני מאמין שרבים רואים, מי שמתעסק עם ציבור יודע, יושב לידך בחור שנראה כבוי, נראה כבוי, בדרך לחתונה או בדרך לישיבה גדולה, או אפילו אחרי חתונה, והוא כבוי, על כל פנים לפי הסיפורים והדיבורים, אתה רואה שהוא מאוד מאוד מבולבל, מאוד נבוך, וזה יכול להיות גם אצל הילדים שלכם. אתם לא מבינים, ומתחילים להיכנס ללחץ, ולהגיד רגע מה הולך כאן, מה קורה לו, ואתם נזכרים שלפני כמה שנים קראתם איזה מאמר, באיזה מקום, ואתם אומרים, אוי ואבוי, רק שזה לא קרה לבן שלי. זה בדיוק אותם סימפטומים, אותו דבר. מה שקראתי אז, זה פתאום חוזר לי היום, אוי ואבוי, רק לא זה. אתם נכנסים למצב של בלבול, אבל כאן תדעו דבר אחד. אמרו חז"ל, גדול המלבין שיניים לחברו יותר ממשקהו חלב. זוהי לא סגולה, זוהי דרך חיים שלימדו אותנו חז"ל בתלמוד. גדול המלבין שיניו לחברו, הארת פנים. כאשר אדם מאיר פנים לשני, ילדים רבים חוששים מלספר על כישלונות או לבטים כאלו ואחרים להורים שלהם, כי הם חוששים מהם, הם רועדים מהם כדגים במים. למה? למה? מה קרה? מה אני לא בסדר? שואל האבא. אני שדאגתי לך כל החיים, שתמכתי בך, ששילמתי עליך. כאן יש טענה מאוד נפוצה, שהיא חלילה לא נובעת מרוע, היא לא נובעת מתוך איזה אכזריות חס ושלום, פשוט נקודה למחשבה שכדאי לשים לב אליה. יש דאגה ויש הבנה. אלו שני דברים נפרדים. רוב ההורים, הדאגה שלהם, אפשר לומר רובם ככולם, היא מעל הנורמה. דואגים, משתדלים, בודקים כל דבר אם חלילה הם רואים שיש איזושהי בעיה לילד, עושים הכל בשבילו. אבל יש דבר נוסף, שנקרא הבנה. לא תמיד ההורים מבינים עד סוף נפשו של הילד העומד מולם, וכשאני אומר ילד, זה יכול להיות גם בגיל 50, נשוי עם ילדים, גם ילד. כי אבא, בגיל 70, גם אם הילד שלו הוא כלפי חוץ נראה מבוגר, בשבילו יישאר ילד. גם אבא בגיל 100, והילד בגיל 70, הוא הילד שלו עדיין. זאת אומרת, האבא מבחינתו אומר, עשיתי הכל, מה לא בסדר? אבל כאן יש נקודה חשובה, הבנה. חלק גדול מההורים עושים את זה פשוט מחוסר ידע. אבל הבעיה מתחילה כשהכל תופח להם על הפנים בכל מיני מצבים. לדוגמה, הילד מתחתן, ויש לו ילדים ברוך השם, ופתאום הם רואים שהילד לפעמים עונה להם, הילד לפעמים מגיב לא כמו שהוא היה לפני חתונה. הילד פתאום בוחר בדרכים מסוימות שלא בדיוק תואמות למנהג ומבנה הבית. אני לא מדבר חלילה על דברים נגד ההלכה. כן. הם פתאום רואים שזה לא בדיוק אותו מוישי, אותו יוסי, אותו שמוליק שהם גידלו בבית. וכמובן, את מי הם יאשימו? את הילד שלהם? לא. כי אם הם יאשימו את הילד שלהם, הם למעשה מאשימים את עצמם, כי הם גידלו אותו, הם טיפחו אותו, הם בנו אותו, הם אלו שנתנו לו ובנו לו מסלול בחיים. אז מה, הם יאשימו את עצמם? הם יחזירו בומרנג לעצמם? אז את מי נאשים? את אשתו. זה נקרא קלה. קלה וחמות, אה? מכירים את זה? אני מאמין שרבים מאיתכם מחייכים עכשיו. קלה וחמות, לא נעריך מה כתוב בחזל, אני סומך עליכם שאתם יודעים. אבל מאזינים יקרים, יש אפשרות לפתור את זה. כן, כן, את הקושי הגדול הזה. שהקלה נראית לכם כמחשפת גדולה, והחמות נראית לכם כצרה צרורה, אפשר לפתור את זה. עם מילה אחת, שתומנת בחובה הרבה. ויתור על אגו, ויתור על כל מיני מידות רעות. מילה אחת, הבנה. תנסה להבין את השני. את רואה שהקלה שלך אמרה משהו, ואולי זה לא בדיוק לפי הצלילים שניגנו לך באוזן כל השנים. יש כאן עוד בן אדם, יש כאן עוד נשמה שיש לה ביטוי וצרכים כאלו ואחרים. יש כאן עוד דעה, אתה לא חי לבד בעולם. אם היינו משננים לעצמנו, אפילו פעם ביום, כמה דקות, יש עוד אנשים בעולם. אם יש עוד אנשים בעולם, אז יש עוד מחשבות בעולם, יש עוד רצונות בעולם, יש עוד אנשים שנפגעים ממה שאולי אני לא נפגע, אבל הם כן נפגעים מזה. היום זה נקרא עקיצות. יש אנשים שלא מומחים בכל השס, אבל במסכת אחת הם מומחים. במסכת עוקצין. מומחים גדולים. אתה רוצה לעקוץ את עצמך, זה עניין שלך. אם אתה שפוי או לא, זה בעיה שלך. אל תעקוץ אחרים. רבים מאיתנו לא מבינים למה אשתי במשבר איתי. למה היא עושה לי פרצופים? למה ההורים שלי מתנהגים אליי כך? הרי בחברה אני הכי מקובל שיש. כולם אוהבים אותי. אני אהוב הקהל. למה? שם אתה עוקץ. נו, נכנס מפה, יצא משם, לא מתייחסים. אבל בבית מצפים ממך להתנהלות אחרת. להתנהגות אחרת. ושוב פעם זה נקרא הבנה. אתה לא מבין שמה שיש בחוץ זה לא מה שיש בפנים. עם אשתך אל תדבר בשפה הזאת. נזכור דבר אחד. יש דאגה ויש הבנה. נתחיל להבין שאנחנו צריכים להבין.
עכשיו איתכם ימי בין המצרים עם הרב שי עמר.
מלבד החיוב המוטל על כל אחד לפי ערכו, לפי דרגתו, לסלק את סיבת החורבן, יש עוד תועלת גדולה בידיעת סיבת החורבן. כשאנחנו מדברים על בית מקדש שני, שנחרב בגלל שנאת חינם, למרות שהיה בו תורה, מצוות, גמילות חסדים, ומי שיתבונה נראה שעל אף שהיה שם גמילות חסדים, והרי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא היא מידה כנגד מידה, מי שמתנהל במידת החסד, אלוקים מתנהל עמו במידת החסד, וכאן, למרות שהיה גמילות חסדים, למרות הכל, הקדוש ברוך הוא החליט שהחורבן יצא לפועל. למה? כי היה שנאת חינם. למה? אבל סוף סוף, יש גמילות חסדים, יש תורה, נו, יש ליקויים של בן אדם לחברו, מה נעשה? אנחנו בני אדם. כך טוענים מי שטוען. כאן רואים יסוד גדול. הקדוש ברוך הוא אומר לך, יש תורה, יש מצוות, יש גמילות חסדים, אבל תורה עם שנאת חינם, אני לא רוצה. תורה עם שנאת חינם על מנת לקנטר, אני לא רוצה. וכאן הדברים מתחברים למה שאמרנו עד עתה, שישנם שני דברים חשובים בחיים, דאגה והבנה. וזה דבר שהוא מתאים בכל רובדי החיים ממש, בבית ומחוץ לבית, בתוך המשפחה ממש ומחוץ לה בעבודה. לזכור, יש עוד אנשים שאותם אנחנו צריכים להבין. כשם שאנחנו רוצים שיבינו אותנו, אנחנו צריכים גם להבין את האחרים. בכלל ההבנה והטיית האוזן והקשבה במעט האחוזים, היא נכללת בכלל אהבת חינם. היא נכללת בכלל אלו שחושבים בימי בין המצרים, ולא מעבירים את הימים הללו, כי לאחר יד מפיקים את הלקח, מפיקים את הקושי, את החורבן, והזכרנו ונזכיר שוב את דבריו של המשגיח דלקבוד זצל, שאמר לאותו בחור בימים הללו שראה אותו שקוע בעצמו, עצוב, אמר לו מה קרה, אמר לו תפסיק להתעסק בחורבן ירושלים, תתחיל להתעסק בבניין ירושלים. מאזינים יקרים, יש לנו אפשרות לאחד ולחבר. עד עתה גם מקרים שנראים לנו מאוד רחוקים, במשפחה, בין קלה לחמותה, בתוך המשפחה ומחוץ לה, יש לנו את האפשרות לחבר ולנסות להיות שותפים בבניין ירושלים, בריבוי אהבת חינם ובסילוק שנאת חינם. לזכור שאם אנחנו כל אחד ואחד בעצמו ישנן זאת לעצמו, בלי שום ספק הוא יוכל להיות שותף לבית המקדש השלישי. אמן ואמן, היו שלום.